הרע של פרשת פנחס זה הסיפור של אליהו הנביא. אליהו הנביא עולה להר הכרמל, עושה שם את הסימפוזיון הגדול, כן? נביאי הבא, נביאי אשרה, ואליהו הנביא, מביאים שני פרים, מעלים אותם על גבי המזבח, פר אחד לשם, פר אחד לעזאזל, פר אחד לשם ופר אחד לבעל, ומה שקורה זה שאש יורדת מהשמיים על אליהו, על הפר של אליהו הנביא, אחרי התפילה שלו, ענני השם ענני וידעו העם הזה, כי אתה סיבות את ליבם אחורנית, יורדת אש מהשמיים, וכל העם מכריז, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. זאת התשובה לשאלה, אם השם האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר, לא ענו לו כלום, אחרי שהם רואים את הנס הגדול הזה. שלוש שנות רעב, אנשים מתים מרעב, אולי נמצא קצת חציר ונחיה את הבהמה, זה המצב. ומגיע עכשיו הנס הגדול הזה שרואים אש יורדת מהשמיים, הקדוש ברוך הוא מגלה את שכינתו על עם ישראל בהר הכרמל, ואליהו הנביא עולה לבקש את הגשם. מה שקורה זה גם שנהרגים, הורגים את נביאי הבעל, נביאי האשרה, שוחטים אותם, כן? ויאמר אליהו, תפסו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם ויתפסום, ויורידם אליהו אל נחל קישון וישחטם שם. אליהו אומר לאחיו, עלה אכול ושתה כי כל המון הגשם. עוד מעט מגיע הגשם, אחאב עולה לאכול ולשתות, אליהו עולה לראש הכרמל, ויגהר ארצה, הוא מתכופף לרצפה, וישם פניו בין ברכיו, את הפנים בין הברכיים, ומתפלל לקדוש ברוך הוא על גשמים, ויאמר אל נערו, עלנה הבית דרך ים, ואז הוא אומר לנער שנמצא איתו, תסתכל לכיוון מערב, לכיוון הים, הם בראש הר הכרמל, כן? תסתכל לכיוון הים, ותראה מה, אם יש עננים, ויעל ויבט ויאמר אין מאומה ויאמר שוב, עוד פעם תבדוק, שבע פעמים, בואו נשאל אותו עוד פעם. המלבי מסביר שהעניין הוא שפשוט השכינה הסתלקה מעם ישראל עד לרקיע השביעי, ועכשיו כל פעם שהוא מתפלל הוא בעצם מוריד את זה עוד רקיע, עד שויהי בשביעית ויאמר הנה אב קטנה כחף איש עולם ים, ענן קטן, כמו כף איש, כמו יד של בן אדם, עולם ים, ויאמר עלה אמור אל אחאב אסור ורד, תאסור את המרכבה ורד מיד הביתה לישראל, ולא יעצורך הגשם, שלא יעצור אותך הגשם, אמצע הדרך. ויהי עד כה ועד כה, והשמיים התקדרו אבים ורוח, ויהי גשם גדול. מתחיל גשם מאוד גדול, אחרי שלוש שנים של אין רוח ואין גשם ואין כלום. וירכב אחאב, ואחאב רוכב, יש לו מרכבה עם סוסים והכל, והם רוכבים בספיד, בשיא המהירות, וילך ישראל, לכיוון ישראל, לכיוון הבית של אחאב. ואז פה מתחילה ההפטרה, ויד השם הייתה אל אליהו וישנס מותניו. אליהו מקבל יד השם, יד השם זה גבורה מלפני השם, רוח גבורה מלפני השם עוטפת את אליהו, הוא משנס את מותניו, חוגר את עצמו, והיה רץ, הוא נותן ריצה. עכשיו את הריצה הזאת הוא נותן מראש הכרמל, יורד את כל הר הכרמל, עוקף את אחאב שכבר רוכב במרכבה שלו עם כל הסוסים לפני אחאב, ורץ לפניו עד בואכה ישראלה. זה מהירות, מהירות לא טבעית המהירות הזאת. דרך אגב, איך אליהו הנביא היה נראה? יש לנו בהמשך תיאור בפסוקים שהגיע מכתב מאליהו הנביא, ואז הוא שואל אותו את השליח, את מי ראית? הוא אומר לו, איש אחד. איך הוא היה נראה? הוא אומר, איש בעל שיער, שם שיער ארוך, ואזור אור אזור במותניו, הוא חגור עם חגורת אור. זאת אומרת, אז לא היה מקובל חגורת אור, זה לא חגורת אור כמו היום, אור מעובד, אלא הכוונה לאיזה אור של בהמה, או משהו חגור סביבו, איזה גרטל מאור של בהמה, שיער ארוך, כך הוא היה נראה, והוא נותן ריצה, וישנס מותניו, הוא קושר טוב את החגורה שלו, ונותן ריצה לפני אחאב, ועושה לו כבוד למלכות, לפני עד בואכה ישראל. זה למעשה ציווי מהקדוש ברוך הוא לעשות את זה, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, נותן לו את הכוח, את הגבורה, לרוץ לפני המרכבה, לכבד את אחאב, כי מאז אחאב מכבד את אליהו הנביא. ואליהו הנביא רוצה לקרב אותו, לעבוד את השם, איך מקרבים בן אדם? מכבדים אותו. אז הוא נותן לו כבוד, וכבוד שראוי לו, כבוד למלכות. טוב, ואז מה שקורה, אני רוצה להגיע לנקודה מרכזית פה, אז אני קצת אקצר בסיפור, אבל אחאב חוזר הביתה ומספר לאשתו, ויגל אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, את כל הנס הגדול שהוא עשה, נכון? שירד אש מהשמיים, וירדה אש מהשמיים ושרפה את הזה, והנה ירד גשם אחרי 3 שנים של רעב, אחרי שהעם הכריז, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב, את כל הפרטים, למה הוא הרג את כל הנביאים, והוא מצדיק את אליהו, הוא מספר לה את הסיפור, ואחאב בצד של אליהו הנביא, מצדיק את הריגת נביאי הבעל עובדי העבודה זרה. ואז איזבל רואה את זה, היא ממש לא שמחה בסיפור הזה. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, היא שולחת שליח לאליהו להגיד לו, היום אחאב ככה בחיזוקים, אני לא מדברת איתו, יש לה שכל, היא יודעת את זה. לא מדברים עם בן אדם בחיזוק, אתה נכנסת למלחמה, הוא רק מתגבר. אני זוכר שהיה פעם קבוצה של נערים צעירים שהתחילו להתקרף מאוד חזק, הם הלכו לשאול את זקן החבורה שהיה פעם דתי ועזב, שאלו, מה לעשות עם הילדים האלה? אז הוא הזהיר אותם, אתם לא רבים איתם, לא אומרים להם מילה. אם אתם תריבו איתם, רק תחזקו אותם. אל תריבו איתם. תשתקו, זה יעבור להם לבד. ולדאבוני הרב הוא צדק. להורים היה את השכל לשתוק, והילדים כולם עזבו. ילדים 17, ברגע שהם הלכו לצבא, נגמר הכל. אבל כן, אתה יכול להגיד את זה אותו דבר גם להורים חרדים, שברגע שהילדים נמצאים עכשיו בקטע של להתלבש אחרת או כל מיני דברים כאלה, אם אתה רוצה להבטיח את זה שהוא יתלבש אחרת עם כל העוצמה עד סוף חייו, תריב איתו. זה לא, זו סגולה בדוקה ומנוסה, ככה זה עובד. אתה רוצה שבאמת יקרה לך עם המכנסיים האלה ועם הנעליים האלה, תריב איתו על זה, זה בדוק ומנוסה, מובטח לך שהוא ילך עם זה ואפילו יותר קיצוני מזה. אם אתה רוצה זה יעבור לו, זה ילד, בגיל 10, הוא בודק את הגבולות של עצמו, תשתוק, תן לו לעשות את זה, הוא יעשה את מה שהוא רוצה, ויעבור, ימשיך הלאה. אבל בסדר, זה... אני באמת לא נמצא עכשיו בשיעור בענייני חינוך, וברור שגם בעניינים כאלה כל שאלה לגופה, כל שאלה לעצמה, אבל באופן כללי ודאי שזאת הגישה העיקרית. אתה רואה כמה שאתה נלחם, ועכשיו איזבל חכמה. איזבל יודעת, אם אני עכשיו הולכת לאחאב, וצועקת עליו, ולמה אתה נסחף אחרי אליהו הנביא, ובלבלבלב, אין לי סיכוי. היא שולחת לאליהו ואומרת לו, אל תחשוב שאתה ניצחת בסיבוב הזה, אתה ניצחת, אני יודעת את זה, לא הולכת לריב איתך, אבל תחכה. יש גם מחר. כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון נשבעת לך. שכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. תחכה, מחר, יש מחר לאחר הזמן. מחר, אני המנצחת פה בסיפור הזה, ואתה הולך למות. זאת אומרת, הרגת את נביאי הבעל, נביאי הבעל הולכים לחזור, ואתה שהרגת את נביאי הבעל הולך למות. שלא יהיה לך ספקות בסיפור הזה. אני, בסופו של סיבוב אני מנצחת. למרות שבפרט הזה, במערכה הזאת, כן, ניצחת בקרב, אבל את המערכה שייכת לי, ותשלח איזבל, היא רואה שהוא צודק, היא אומרת, לא, לא, תן לו לילה. תן לו לילה, תן לו לישון לילה על זה, זה בסדר. היא מכירה את אחאב, היא יודעת את ההשפעה שלה על אחאב, יש לה זמן. טוב, והוא... אליהו מסכים איתה. הוא יודע שהיא צודקת. אם היא עובדת ככה, היא עובדת חכם והיא תצליח. אם היא יודעת לשתוק, יש לה את כוח ההתאפקות, ולא לקפוץ מיד ולצעוק, אלא לחכות בסבלנות, זה יעבוד לה. ויער, הוא רואה שהיא תצליח, והיה כאן וילך אל נפשו. הוא הולך משם ומציל את החיים שלו, כי הוא יודע, יש לו את זה. יש לה את זה. וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו שם. עכשיו צריך להכיר שהסגנון של אליהו הנביא היה המון המון התבודדות. רוב החיים שלו, רוב התקופות שלו היה מתבודד, והולך ומתעסק עם הנפש שלו. עובד את השם בנפש שלו, מתעסק בשלמות עצמית שלו. ואם היה צורך, הוא היה מגיע אל העם, מלמד אותם, אומר להם מה שצריך, וחוזר לו ליערות, למדבריות, להרים, למערות שהוא היה מסתובב שם עם עצמו. שנים, הוא היה נביא שנים, כן? וככה זה היה הנהגה שלו. הוא היה מגיע לעם וחוזר. עכשיו הוא עשה עכשיו ניסים גדולים מאוד, מהפכים אדירים, נכון? אש יורדת מהשמיים, גשם אחרי 3 שנים של בצורת. נו, אולי זה ישנה משהו? מסתובב קצת בין העם? כלום. אבל טוב, חוזר לעצמי, חוזר לפינה שלי. והוא בא אל באר שבע אשר ליהודה, ביהודה הוא כבר לא מפחד מאיזבל, איזבל הייתה המלכה של שומרון, של ישראל, אז היה מחולק לשתי ממלכות, נכון? והוא נמצא כבר באר שבע אשר ליהודה, אבל הוא רוצה עכשיו להיפרד מאנשים, הוא מניח את נערו, את המשמש שלו שמה, והוא נפרד מבני אדם, יוצא למדבר, להתבודד, להיות לבד. והוא הלך במדבר דרך יום, מרחק יום של הליכה, בא לשמה, התרחק מהיישוב, יושב מתבודד, מדבר עם אלוקים, נמצא, מתבודד עם אלוקים. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, וישאל את נפשו למות. הוא אומר, מה יש לי עוד לחיות בעולם? מה אני צריך? מה אני עושה פה? ויבוא וישב תחת רותם אחד. וישב תחת רותם, זה בכתיב של הפסוק, זה אחת. עם תף, בקרי זה אחד, אבל זה היה עץ קטן יותר, לכן כאילו עץ נקבה, יש עץ זכר ועץ נקבה. עץ נקבה כאילו קטן יותר קצת, ויש עץ, עץ הזכר כאילו יותר גדול. אז הוא אומר תחת העץ הזה, והישאר את נפשו למות, הוא אומר תראה, אני את, את עצמי השלמתי. הנפש שלי יכולה להגיע לעולם הבא, מה יש לי עוד לחיות פה בעולם השם? בעולם הזה, בשביל מה? אתה שווה יומר, אז הוא מתפלל, רב, ריבונו שלם, גינוג, מספיק, רב, די. אתה עכשיו השם, קח נפשי, קח את נפשי אליך, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. הוא אומר, מה, בגלל שאני יכול לחיות הרבה שנים, אז אני צריך לחיות הרבה שנים? נכון שהגוף שלי יכול להמשיך לתפקד, ואני יכול להמשיך להיות פה, אבל בשביל מה? מה יהיה לי מזה? כולם לפניי מתו, למה אני צריך להיות יותר טוב מהם? לפי השיטה בזוהר הקדוש, וגם תוספות בכמה מקומות, ויש במדרשים, שפנחס, זה אליהו, זה פנחס, והוא חי המון המון שנים, נכון? פנחס עצמו, אנחנו יודעים שחי 300 שנה עוד לפי סדר הפסוקים, אבל פה מדובר אחרי דוד המלך, ואחרי דוד המלך אנשים כבר לא חיו יותר מ-70 שנה, פחות או יותר, ובכל זאת אליהו הנביא חי, כי הוא בעצם ממשיך לחיות ולחיות ולחיות ולחיות. וגם אם זה לא היה אלא כמו השיטה האחרת בירושלמי במדרשים שיש ויכוח אם הוא היה מבני בניה של אם מבשבט בנימין או משבט גד, וכתוב שהוא התגלה בבית המדרש ואמר מה אתם דנים, הרי אני מבני בניה של רחל, זאת אומרת שהוא היה משבט בנימין, אבל יש לנו שלוש שיטות, גד, בנימין או פנחס, זה אליהו שהוא הכהן. אבל הוא אומר גם אם כך או גם אם כך או גם אם כך הוא חי המון המון שנים. עכשיו הוא אומר, די, ריבונו של עולם, לא טוב אנוכי מאבותיי, אבותיי הצדיקים הסתלקו לבית עולמם, הגיע הזמן שלי. וישכב תחת רותם, וישכב וישן, הוא הולך לישון תחת רותם אחד, עץ אחר, שהוא גדול יותר ונותן מחסה בזמן השינה, אבל הבעיה הייתה שזה לא היה עץ אמיתי, זה היה נראה לו כמו עץ. בפועל זה היה מלאך שהתחפש לצורה של עץ בשביל לתת לו מחסה, וכשהוא הולך לישון ליד המלאך הזה, והנה איזה מלאך נוגע בו ויאמר לו קום אכול. הוא הולך לישון, מתחת לרותם הזה, והמלאך נוגע בו, אומר לו, קום אכול, בוא תאכל. והיה בית, והנה מרשותיו, כאילו לא יודע איפה שהוא ישן, הוא רואה עוגת רצפים וצפחת מים. עוגת רצפים זה עוגה, סוג של לחם כזה, שהיו עופים על רצפים, על גחלים, על פחמים. לא היו שמים פחמים, גחלים פחמים כאלה, שמים על זה את הבצק, והיה נאפה, והיה סוג של עוגת רצפים. עכשיו, הרעיון שהוא רואה פה זה כאילו הוא רואה את העוגה הזאת כאילו שהיא עוגה של גחלים. וזה בעצם מרמז לו שאתה תאכל את העוגת רצפים הזאת, העוגת גחלים הזאת, וזה יטהר אותך, ינקה אותך, ויביא אותך כאילו לחיי עולם הבא. יזכך את הגוף שלך לגמרי. וגם הוא נותן לו וצפחת מים, שזה הרכבה של אש ומים, ואז על ידי הרכבה הזאת של אש ומים, אתה תתעלה לשמיים. ואומר לו, ויוכל, ואז הוא אוכל ושותה, וישב וישכב. וישב מלאך השם שינית, והיגע בו. והפעם השנייה כבר המלאך מגיע לא בדמות של עץ רותם, אלא מלאך השם מגיע בתור מלאך השם, לא מלאך, אלא מלאך השם, ואומר לו, ויהי גבו ויאמר קום אכול, כי רב ממך הדרך. פעם השנייה, פעם הראשונה הוא ישן, פעם השנייה הוא כבר לא ישן. כן? הוא רק וישב מלאך השם שינית ויהי גבו, וישכב, בלי לישון, כבר לא היה צריך לישון, ואז הוא הזדכך כל כך, הוא אומר לו, עכשיו תלך. ועכשיו הוא אומר, רב הדרך, אתה תלך ביום ובלילה 40 יום רצופים. והיה קם, ויוכל וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא, האכילה הקדושה הזאת, הביאה אותו למצב שהגוף שלו כל כך הזדכך, שהוא 40 יום לא צריך אוכל, לא צריך שתייה, לא צריך שינה, כמו משה רבינו, כשהוא עלה לשמיים, הוא נמצא ממש במצב הזה. וככה הקדוש ברוך הוא מכין אותו לאיזה מראה מאוד מיוחד שהוא הולך לראות. ואז הוא הולך 40 יום וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב, הוא מגיע עד הר סיני. ויבוא שם אל המערה וילן שם, הוא הולך לישון שם בתוך מערה. איזה מערה זאת? מערה מאוד מיוחדת. זאת נקרת הצור, איפה שמשה רבינו עמד והיה בנקרת הצור, שם הוא נמצא, הוא נמצא בנקרת הצור. וילן שם, הוא נשכב לישון שם. והנה דבר השם אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? והיה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר, סליחה? הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, מה אתה עושה פה? אתה נביא. אתה המנהיג של העם. מה אתה מתבודד? המנהיג של העם אמור להיות איתם, לחיות איתם, לחוות את החיים שלהם. לא להתבודד לו בערים וביערות. לא להיות במדבריות. למה אתה פה? מה לך פה אליהו? לך תחיה עם העם, לך תחיה איתם, תלמד אותם, תחיה איתם. ואז עונה אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא ואומר, ויאמר כנו קינאתי להשם אלוקי צדקות, כי עזבו וריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו וחרב, ואיוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? מה, אני לא יכול להיות נביא, אני לא יכול להיות מוכיח לעם הזה. הקנאה שיש בי, קנאת השם, בוערת בי על המעשים הרעים שהם עושים. אני הרגתי את נביאי הבעל, הם רוצים עכשיו להרוג אותי. אני לא יכול לעשות את השליחות שלי. אני לא יכול לעבוד איתם. הם לא בסדר. אני כנו קינאתי להשם אלוקי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, הם רוצים להרוג אותי בגלל זה. לא יכול להעניק את העם הזה, לא יכול לחיות איתם. חייב לברוח מהם, חייב להיות בעצמי במדבריות. ויאמר, עונה לו הקדוש ברוך הוא, צא ועמד את ההר לפני השם. הוא אומר, אני הולך להראות לך מראה, מראה מאוד מיוחד. במראה הזה הוא הולך לראות שלושה דברים. יש שלושה קליפות שסובבות את הפרי, והן נקראות בנביא ביחזקאל רוח גדולה, רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. זה שלושת הקליפות שסובבות את הפרי, ואז יש את נוגה גם כן, ונוגה לא סביב. ואומר, ואתה תדע לך, ברוח, בענן ובאש, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. זה מחיצות, זה מסכים שמסתירים את הקודש, ומהם יוצאים הדברים הרעים. בתוך או בפנים אתה תראה את הכל דממה דקה, שזה הנוגה הדק, ומתוכו כאין החשמל, חש ממלל. ממלל בשקט, מדבר בלחש, בקול ודממה, ודקה, אבל אתה תראה את זה, הדקה זה הנוגה והכל דממה שנמצא בפנים, ואת זה אתה צריך לראות. מה המסר? מה הקדוש ברוך הוא מנסה לגלות לו במחזה הנפלא הזה? הוא מנסה ללמד אותו דבר כזה, אני אצטט את הלשון של המלבים כי זה מאוד חשוב. הוא אומר, הראה לו, כי במחנה רוח ורעש ואש אין השם בם. רוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. וואו, אתה יודע מה זה מפרק הרים? רוח מפרק את הרים? רוח ששובר אצלעים? איזה עוצמה! איזה כוח! אדיר, חזק! לא, 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 לא. בואו תראו את הפסוק. והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סל. צלעים לפני השם, לא ברוח השם. לא, זה קליפות, זה לא אמיתי, זה הסתרות חיצוניות, זה קרוב לקדושה, אבל זאת לא הקדושה בעצמה. לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם. ואחר הרעש אש, לא באש השם. ואחר האש כל דממה דקה. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, רוח, רעש, אש, אין השם בם, רק בקול דממה. אל תתלהב מהאש הגדולה, אל תתפעל מהרעש החזק. הרוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים, זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה לא עבודת השם. ולא ככה מלמדים את עם ישראל. וממנו ילמדו שלוחיו ונביאיו, כל מי שעסוק בללמד תורה, אם זה ללמד את הילדים שלו, אם זה אמא שמחנכת את הילדים שלה, אם זה מורה, אם זה רב בחיידר, אם זה אדמור, אם זה רב, אם זה לא משנה. כל פעם שאתה בא ומביא את דבר השם למישהו או למשהו, ילמדו שלוחיו ונביאיו, בל יסערו סער, בלי שערות, בל ירעשו רעש, בלי להרעיש, ובל יבעירו אש, ובלי אש בוערת. כמו שעשה אליהו, שהוא הדוגמה השלילית במקרה הזה, כמו שעשה אליהו מקינתו להשם צבאות, שעצר את השמיים, שיהיה בצורת שלוש שנים, ושחט את נביאי הבעל, וכל האש הגדולה שהוא עשה. כי השם ישלח את נביאיו, שיבואו עליהם בכל דממה דקה. דברו בעדינות, דברו במתינות, דברו בשקט, דברו רגוע. כך מעבירים את דבר השם. תעזבו את הרוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים. תעזבו את הרעש, תעזבו את האש. לא זאת הדרך להעביר את דבר השם. וימשכו את העם בעבותות אהבה ובדברים רכים. רכות, עדינות, אהבה, עבותות אהבה, קשרים של אהבה, אהבה, חבלים של אהבה, חוויות של אהבה. זאת הדרך היחידה להעביר את דבר השם. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, אתה בא ומתלונן, קנוקי נטי, רוצים להרוג אותך, אתה לא מצליח לקרב את העם אליך? תדע מה לעשות, בוא תראה. רעש? אל תטעה. רוח? גדולה וחזק? לא, לא, לא. אש! איזה יופי, איזה התלהבות! אש! לא, 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 לא. כל דממה דקה. לך תחזור לעם ישראל, ותדבר איתם בכל דממה דקה, ואתה תראה שהם ירצו לשמוע אליך, הם ילכו אחריך, ואתה תביא את כל העם לגאולה. זאת הדרך. האיש בצער הרי מדבר הרבה על הפסוק הזה, רב צודק מביא את זה בכמה מקומות, גם בפרצה לקרוא ראש השונה, וגם כמה בפסוק בהושע, זה מובא, גם באיש בצער. הוא אומר שזה כל עבודת השם פרטית של בן אדם זה אותו רעיון. יש רוח גדולה וחזק, שזה עוצמה ותקיפות, וכשבן אדם מרגיש עוצמה, אז הרבה פעמים הוא אומר, או, זה עבודת השם אמיתית, הנה, תראה את העוצמה, תראה איזה כוח. הוא רואה רעש, איזה תקיפות, וגם כן עקשנות בעבודת השם, תראה איך הוא מתעקש. לא, 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 אל תטעה, זה לא אמיתי. אש, התלהבות אדירה, בוערת. עבודת השם אמיתית היא כל דממה דקה, מתינות, מתינות, מתינות. איך יש לשון בבחוירס, בליקוטים על בחוירס, בתמי השילח, אומר, מתינות היא החוכמה הכי גדולה שיש בעולם. מתינות. רגוע, שלב, שקט. זאת עבודת השם אמיתית, זה החיבור האמיתי. זה גם כשאתה מלמד אחרים וגם כשאתה עובד עם עצמך. חיבור אמיתי לדברים בנוי על מתינות, על רוגע. זה הדוגמה הכי פשוטה שרואים, כן? אתה רואה, יש איזה מסיבה או חגיגה או משהו? לא זוכר מי שמעתי פעם את הדוגמה הזאת. אתה נכנס, ואתה רואה, בן אדם הגיע. זוג, נשוי כבר 20 שנה, נכנסים, יופי, מצוין. ונחמד, אתה רואה שיש ביניהם אווירה טובה, אתה רואה שהם זוג חיים טוב, אפשר להריח את זה באוויר. חיים, בסדר. פתאום הגבר רואה את החבר שלו, שלמד איתו ביחד בכיתה ב' ומאז הוא לא פגש אותו 30 שנה. שמוליק, וואו, חיבוקים ונשיקות. עומד הגוילם בצד ואומר, את שמוליק הוא אוהב יותר מטר מאשר את אשתו. ראית? את שמוליק, ראית איך הוא חיבק? ראית איך הוא התלהב כשהוא ראה את שמוליק? ראית? ראית את השאלה, שמוליק, הכפנים שלו זרחו? ואשתו זה לא היה ככה, אשתו נכנסו, רגוע, ביחד. אז את אשתו הוא לא אוהב כמו שמוליק. גוילם. אהבה אמיתית זה לא חיבוקים ונשיקות, זה צרחות. אהבה אמיתית היא תמיד רגועה, יציבה, שקטה. מהשילוח ההולכים לאט. זה הולך לאט, זה חודר עמוק, זה יציב, זה אמיתי. זה לא צריך את ההתלהבות החיצונית הזאת. החיים הם לא אוסף של ריגושים, החיים הם חיים אמיתיים. וכשאתה מלמד תורה, וכשאתה עובד עם עצמך, תמיד תמיד השאיפה היא להגיע למתינות, להגיע לרוגע, למה שנקרא מנוחה. לחיות חיים של מנוחה. מנוחה זה חוויה פנימית רגועה, שלווה ויציבה, יציבה, יציבה. יציבות, יש מקום. הדברים נתפסים במקום, אתה חי שם, אתה מחובר לדברים. וכל ההתלהבות החיצונית, הרבה פעמים ובדרך כלל היא מחפה על חוסר תקשורת פנימית, על חוסר אחיזה פנימית. כשבן אדם מתחיל פתאום להתפרץ להביא מתנות הביתה והכל, זה בגלל שהוא עשה משהו לא בסדר. וכשפתאום חבר פתאום נדבק אליך יותר מדי, כנראה שהוא נחלך עליך מאחורי הגב. ועכשיו הוא נסה לחפר על זה, נכון? צריך להיות פשוט מספיק מבוגר ובעל ניסיון מספיק לחברים בשביל להכיר שככה זה עובד. ומי שנדבק אליך יותר מדי, אתה יודע, טוב, כנראה הוא נחלך עליך. עכשיו, לא נעים לו עם זה, כי הוא חבר, אז לכן הוא, נכון? אז עזוב, ויש משהו של אפשר להיות ביחד וגם בלי לדבר. ואפשר לחוות אחד את השני בחוויה פנימית רגועה ועמוקה. זה עבודת השם האמיתית. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, אתה לא מצליח עם עם ישראל? אתה לא יכול להחזיר אותם בתשובה? אולי זה בגלל שאתה רוח, רעש, אש, הורג, שורף, עושה בצורות לשלוש שנים? זה לא הדרך. זה לא הדרך לדבר עם יהודים. זאת לא הדרך. תהיה רגוע, תדבר בכל דממה דקה, באהבה, בעדינות, ברכות. זה יתפוס, זה יעבוד, אומר לו הקדוש ברוך הוא. ויאמר, טוב, ואחר רעש אש, כל דממה דקה, ויהי כי שמוע אליהו, ויעל את פניו באדרתו. הוא הולך לראות את המחזה הזה, ויצא ויעמוד פתח המערה. הוא כן? אליהו יוצא מהמערה שהייתה באמצע הער, הוא אומר לו, צא ועמדת בער, ואז ויל את פניו, כי הוא מכסה את עצמו, ואז יש לו התגלות שכינה. ואז והנה אליו קול, הוא שומע קול, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר איתו, ויאמר, מה לך פה אליהו? מה זאת השאלה הזאת? אמרתי לך, רצון השם שהנביאים לא יענישו את העם, לא יקנעו את קנאת השם בזעם קדוש, אלא ילכו ויבואו לעם ויוכיחו אותם בלי קנאות, בלי רעש, בלי כעס, בנוחות ועדינות ובאהבה. למה אתה פה עדיין? צא לדרך, תחזור לעם ישראל, תהיה איתם באהבה ובשלום, ישמעו לך. מה עונה לו אליהו הנביא? אומר ויאמר קנו קינאתי להשם אלוקי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל את מזבחותיך, הרסו ואת נביאיך, הרגו וחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. אומר אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול ללכת בעדינות ובאהבה, זה נגד האופי שלי, זה נגד מה שאני יכול, אני מקנה על דבר כבוד שמו, יש לי קנאות, אני לא מסוגל ללכת ולעבוד בעדינות וברכות ובאהבה, לא מסוגל. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בסדר, אם זה מה שאתה מבקש אני אתן את זה. ויאמר השם אליו לך שוב לדרכך מדבר דמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם. לך תמנה את חזאל למלך על ארם, את יהוא בן נמשי למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט לנביא תחתיך, והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, וישרתי כל מי שחטא יספוג יחטוף כמו שאתה מבקש, וישרתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא חרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. מי שצדיק יישאר צדיק, כל מי שלא צדיק יחטוף. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה מבקש בשמחה, אז אני אעשה את זה, אני ממלא את רצונך, אתה הנביא, אתה מייצג את העם, אתה עומד ומבקש. והם אומר חזאל יהוא אלישע, זה שלושה כנגד רוח רעש אש, עזבו בריתך בני ישראל, אז חזאל שהוא לא בן ברית יכה אותם, את מזבחותיך הרסו, יהוא שהורס את מזבח הבעל יהרוג את מי שהרס את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, כנגד זה יש את אלישע שהוא יהרוג כנגד אלישע. אומר אבל זה שאתה לא רוצה להחליף את הגישה שלך אלא מתעקש שאני אעבוד בצורה כזאת, נגמר הסיפור, אתה כבר לא יכול להיות נביא של עם ישראל, נגמר הזמן שלך, לך תמשך את אלישע בן שפט לנביא תחתיך. זהו, אתה איבדת כבר את כוח הנבואה שלך, איבדת את ההנהגה של עם ישראל. אם אתה לא מסוגל לעשות את זה באהבה, בעדינות וברכות, אתה מפוטר. וילך משם וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש 12 צמדים, ויעבור אליהו אליו וישלח הדרתו אליו, ואז הוא מצטרף אליו, ואליהו עולה בסערה השמיימה. זה הסיפור של ההפטרה, סיפור מדהים, באמת סיפור מדהים, ויש לנו כל כך הרבה ללמוד מהסיפור הזה. אני, זה הפירוש של המלבים, אני עצמי לא הייתי מעיז לפרש את, את הסיפור הזה בתור סוג של ביקורת על אליהו הנביא, ושאליהו מסתלק ועולה לשמיים בגלל חיסרון מסוים שקיים בו, למרות שהדברים כתובים במדרשים. כתוב שאליהו דרש כבודו של אב ולא דרש כבודם של בנים, יונה הנביא דרש כבודם של בנים ולא דרש כבודו של אב, משה רבינו דרש כבודו של אב ודרש כבודם של בנים. אבל ודאי שיש פה לימוד אמיתי בשבילנו, כל אחד ואחד מאיתנו נמצא במקום שהוא מחנך ומלמד ומעביר תורה, אם זה לילדים שלו, אם זה למשפחה שלו, אם זה אחים ואחיות, אם זה... תמיד אנחנו במקום הזה, וחשוב מאוד לזכור את הדבר הזה. אם אתה לא מסוגל באהבה, ברכות, בעדינות, בכל דמה מדקה, אתה מפוטר. או בלשון שלנו, אתה פטור מזה. אתה פטור. אם אתה לא מסוגל לעשות את זה בעדינות, אתה פטור. לך הביתה. תמנה מישהו אחר שיעשה את זה במקומך. כי הדרך שבה תורה עוברת, הדרך שבה תורה מתקבלת, והדרך לקרב אנשים לקדוש ברוך הוא, היא דרך אחת ואחת בלבד. כל דממה דקה. מנוחה, מתינות, אהבה, שלום ושלווה. השם יעזרנו שנגיע לזה ונזכה לזה.